שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, ראיינתי את הרב והיזם החברתי אורי מלמד. אורי הוא הבעלים של רשת המסעדות ממפיס, ואפילו סטנדאפיסט ורב, ובפרק זה ניסינו להבין מה הקשיים העומדים בפני יזם, הן בתחום המזון כמו אורי, והן בכלל בישראל, וכיצד הבירוקרטיה מייקרת את החיים של כולנו, ולא מאפשרת ליזמים להתנהל בצורה טבעית וטובה, על מנת לשרת את הציבור, ואפילו, רחמנא ליצלן, להרוויח כמה גרושים. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום אורי, מה שלומך?
היית מיר, מה העניינים?
ניסינו הרבה זמן לארגן את הפרק הזה, אתה למי ש...
מעולם לא ניסו מעטים כל כך, זמן ארוך כל כך, לארגן שיחה מרתקת כל כך, אמר צ'רצ'יל.
כנראה. אז אתה גם יזם, יש לך רשת של מסעדות המבורגר, בשם?
ממפיס.
ממפיס, אחד המבורגרים הטובים, אני אהבתי מאוד את המסעדה בירושלים.
גם אני.
שנסגרה, ונדבר על זה. ואתה גם קומיקאי, גם רב, גם חוזר בתשובה עם כיפה לבנה של בר מצוות כאלה.
הכל נכון.
יש המון נמל...
עד כאן עובדות.
אנחנו משתדלים לא לומר דברים לא נכונים. אבל בשיחה הזאת הייתי שמח לדבר איתך על כל התחום הזה של יזמות. בסוף לקחת את נפשך בכפך ופתחת רשת של מסעדות, כמו שהרבה אנשים חושבים שזה ילך להם, ואז סוגרים אחרי חצי שנה או שנה במקרה הטוב, ואצלך זה מצליח, אבל יש הרבה מאוד קשיים שעומדים בפני יזמים במדינת ישראל, ובמיוחד בתחומים שבהם יש רגולציה כבדה.
אני חושב שתחום המסעדות זה התחום הכי גרוע בעניין הזה. באמת. זאת אומרת, באו אליי, באים אליי אנשים, לשאול אותי.
פעם בכמה ימים, אתה מקבל את הטלפון.
האם לעשות, האם, לא, פעם בחודש נניח, האם כדאי, אם אני ממליץ, ואם כן, איך, וזה. ואני חד משמעית אומר לכולם, לא. אם יש לך איזושהי חלופה, משהו שאתה יכול לעשות שהוא לא, להיות עצמאי בתחום המסעדות בישראל, אל תלך לשם.
מה, זה נשמע כאילו שלך אין חלופה.
לי לא הייתה חלופה, לגמרי.
אבל זה לא רואה שזה הון התחלתי, איזה...
הלווה.
הלווה. ונתנו לך. כי זה גם אחד התחומים הבעייתים.
הייתה איזה משכנתה שיכולתי, התארגנתי על איזשהו סכום, הימרתי, אתה יודע, הימרתי להרבה מאוד כסף, הימור ש... אני מניח שגם היו אומרים לי, אל תעשה את זה, כי אני פשוט הקשבתי. אני אטמתי את אוזניי, אבל אם... אתה לא מתאר לעצמך, אף אחד שנכנס לזה, שהוא לא מהתחום כבר מזה, לא מתאר לעצמו כמה המערכת עובדת לרעתך. כמה הסיכויים שלך להצליח מזעריים.
אז כאן יש לנו טריגר וורנינג. בוא תתחיל לספר על סיפורים מפחידים של מה, מול מה יזם מתמודד. אבל נראה לי שאלה מקדימה, שתהיה יותר מעניינת, מה המשיכה לתחום? זאת אומרת, הרבה אנשים לא רוצים להיות שכירים, רוצים להיות עצמאים, רוצים להקים עסק משלהם. ויש פה איזה משיכה דירה לתחום, למרות שזה חתחתים, זה קשה. גם ברמת המשמעת העצמית, שאין לך בוס, ויש לך רק לקוחות שלא נותנים לך יותר מצ'אנס אחד. בסוף, אתה יודע, רס רוברט אוהב לספר מה היחסים שלו עם בעל, עם המקולת שלו. הוא אומר, אני לא אומר להם מה אני צריך, אני לא אומר להם מתי אני אבוא, אני לא אומר להם כמה אני צריך, אני לא אומר להם באיזה איכות אני צריך, אבל אם אין להם, זאת הפעם האחרונה שאני אבוא לשם.
כן.
ולקוחות הם ציבור אכזרי.
המשיכה... הבינלאומית יש לומר, כן? זו תופעה מאוד מאוד רחבה. החלום של אנשים, או רצון של אנשים לפתוח מסעדה, בר, קפה, something, זה שילוב של, אני מניח, 20% רומנטיקה, ו-80% שזו אופציה היחידה שבעצם פתוחה לכל, עקרונית, עד שאתה יודע מה זה אומר, אבל עקרונית, אין חסמים, אתה יודע, סטטוטור, אתה לא צריך אין לשכת המסעדות בישראל, אתה לא צריך ללמוד 5 שנים מסעדנות.
אתה יכול למשיכה תחום האוכל.
אני אומר, מה שמביא אנשים לפתוח מסעדות, זה שנמאס להם להיות שכירים, אין להם מקצוע, הם לא בהייטקס, אין להם יכולות אחרות, ואומרים, בוא נעשה הזדמנות. אפילו אם אני אעשה 15,000 לחודש, אז בסדר, אבל בוא נעשה לי מקום משלי, ויש... זה נראה משהו שהוא... תשמע, אתה מסתכל על מקומות, מקומות עובדים.
אתה אומר, מה, צריך את גאון בשביל שמקום יעבוד?
צריך להיות גאון רב תחומי.
לא, ככה אתה מרגיש.
ככה אומרים. אבל תשובה היא כן. תשובה היא, לא רק צריך להיות גאון, צריך להיות גאון רב תחומי. זה אחד הדברים, בסי רצינות.
מה רב תחומי? לדעת להפוך המבורגרים? אני כמובן צוחק.
רב תחומי זה להבין באוכל, ולהבין באיכות הסביבה, ולהבין במשטרה, ולהבין
איכות הסביבה? בשביל להפוך המבורגרים?
ולהבין בפרסום ושיווק, ולהבין בניהול עובדים, אלף ואחד דברים שמספיק שבאחד מהם אתה ממש חלש, וכל השרשרת נופלת. מספיק שתיכשל רציני באחד מהם, ואני מדבר על הצלחה הפנומנלית. אחד מהם לא עובד באמת, המקום ייסגר.
אז בוא נתחיל. חוץ הסביבה, אתה רציני?
כן, הנה סיפור. אנחנו פתחנו את ההמבורגריה הראשונה שלנו בקרליוח בתל אביב. מקום של מסעדות, כן? זה, יש שם מסעדה, בסטריפ הזה שם. ואחת הדרישות זה מנדף. מנדף, רישוי עסקים דורש, כדי שלא נציף את הרחוב בריח של המבורגר פרימיום מעולה, מתוגן, לא להטריף את האנשים, אז
שלא כל מיני ירדו לכם ורק יוכלו
בדיוק,
ממפיס, שהם יוכלו גם בבית.
זה השפעה לא הוגנת, אז צריך להעביר את זה דרך מנדף. טוב, אז עשינו לפי התקן, קנינו מנדף, זה עולה הרבה מאוד כסף, ושוב, הדרישות הן מאוד ספציפיות, זאת אומרת, זה מראש, אתה מדבר על, אתה מבין, אני דמנו על חסמים וזה, זאת אומרת, דבר ראשון שאני צריך לשים זה 70,000 שקל, 80,000 שקל, 100,000 שקל על מנדף.
What the fuck?
לפני שזזתי, כן, אכן כך. כי זה צריך להיות, איך זה קוראים לזה, מסנן פחמן ככה וככה, ומנוע ככה וככה, ועשוי מינרוסטה ככה וככה, וברזל שחור, הכל...
והקבלן שעושה זה יודע את זה, שזה כזה, את כל הדרישות, נכון?
כן, ודאי. המעט קבלנים שעושים את זה, אתה יודע, אני אף פעם לא נכנסתי לבדוק את העניין הזה, עד כמה הם משפיעים על
שינוי ההחלטות. תמיד שאני מזמין איזה מישהו בעל מקצוע לבית, אז אומר לי, תשמע, אתה לא יכול סתם ככה עכשיו להרים את הריצוף ולשים חדש, אתה צריך פורזה והאיפוקסי, ונותן לך מלא שמות של דברים. האם אתה רוצה, כמו שאתה אומר, אין בעיה, זה יעלה לך אמנם עשירית מחיר, אבל זה יערש תוך שנתיים, ואז אתה אומר, נו...
לא, בסדר, אבל זה המגבלה שלך... זה בלי רגולציה. בדיוק, זה יערש תוך שנתיים, במגבלה שלי, זה יסגור לך את המקום.
יבוא שוטר.
בדיוק, ויסגור לך את העסק. טוב, עשינו מה שצריך. אחרי שנה, פחות משנה, אנחנו עדיין בתהליך של לקבל את רישיון עסק, מגיע פקח ומשאיר לנו איזה, שאנחנו עקב תלונות, אז מחלקת איכות הסביבה בעירייה דורשת שנעשה ערובה. לא מנדף, אלא ערובה.
וזה לא על פי משהו שנקרא, סתם מילה כזאת לא מוכרת, שלטון החוק. שיש נהלים ברורים, מתי עושים ערובה, מתי עושים מנדף, זה מין כזה שיקול דעת כזה.
כן.
מה אכפת להם? לא משלמים על המנדף, ערובה, השינוי הזה.
וזה התרחיש הקל. התרחיש היותר חמור זה שמישהו יזם את זה. מתחרה עסקי למשל, יכול ליזום דבר כזה.
תלונה אנונימית כזאת.
בדיוק. אנחנו ניגשנו לאיכות הסביבה ואמרנו להם, אנחנו נשמח לדעת מי יתלונן, כמו יש תלונות של השכנים, כי אנחנו עברנו שכן, ואין שום תלונה. לא, 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 אנחנו לא יכולים לחשוף את השם, אבל, אוקיי, מה זה אומר? עזוב, מה זה אומר בפועל? כשעיריית תל אביב רישוי עסקים איכות הסביבה אומר לך, אתה חייב מסעדה עכשיו, אתה חייב ערובה, זה אומר, אתה צריך להגיש עכשיו היתר בנייה, כי זה מבחוץ.
לא נכון.
היתר בנייה. עכשיו זה כמה שנים הולך לקחת, עם התנגדויות של כל השכנים וזה. העלות זה עוד 150,000 שקל. וזה הגשה עם כל מה שצריך כמובן, עם הדריכלים, עם זה, עם זה. ועד שאתה לא עושה את זה, אתה עבריין, כי אתה מנהל עסק ללא רישיון, ולא ייתנו לך את הרישיון אם לא תעשה את התהליך הזה.
אבל האמת היא שחייבים לומר שזה לא בעיה רק שלך, כל עסק שמתחיל הוא מתחיל ללא רישיון, בהגדרה במדינת ישראל.
זה הלופ.
זה הלופ, זאת אומרת, אתה קודם כל פותח עסק, פועל בלי רישיון שנה, שנתיים, שלוש, וזה... מקובל ככה. זאת אומרת, גם לא יסגרו לך את העסק של בלי רישיון. יש לי מין רישיון זמני, שכולל רק חלק מהדרישות.
לא, אז זהו. בוא נדבר לך תרים מבית המשפט בתח תקווה.
נשמע לא טוב בית המשפט בתח תקווה. וכאילו, בוא נדבר לך מהמקום הכי פרובנציאלי והכי...
השופטת האולטרה-אטטיסטית.
אה, ככה אתה מוכן להגיד עליה?
שהדבר...
המשפט תלוי ועומד.
הכי חשוב לה... שהדבר הכי חשוב לה בחיים זה מדינת ישראל וחוקיה. האם היא דתייה? התשובה היא כן. עד שהם ילמדו מה זה חירות, אני שמעת את זה. אז היא אומרת לי, רגע, יש לך עסק? כן. יש לו רישיון? לא. אוקיי, אז אתה עבריין. אבל אין אפשרות, אין אפשרות.
כלומר, גם אם אתה...
אני חייב לפתוח ואז לבקש את הרישיון.
ככה זה עובד.
אז אני מסור בידכם, זאת אומרת, האמת שאתם יכולים לתבוע אותי ביום שפתחתי. הנה, אני מנהל עסק לא ראשון.
אבל לא רק אותך, את כל העסקים בארץ.
כל העסק בארץ ישראל יכול להתאבא ביום שהוא פותח.
דרך אגב, כנראה זה גם עסק גדול כמו איקאה. אתה יודע, נגיד, עסקים שהם באמת מגה עסקים, גם פועלים ללא ראשון בחודשים הראשונים, בשנים הראשונות?
בהכרח. בהכרח, אין אפשר. שוב, אתה צריך, הרי צריך לבוא אדם מהמשטרה, ואדם מהבריאות, ואדם מאיכות הסביבה, ואדם מחבש. צריך לבוא, צריכים להגיע אנשים, לראות את העסק בפועל כמו שהוא, ואז לאשר אותו.
לא לראות תוכניות?
יש אישור עקרוני של הפרלינרי, צריך לאשר תוכניות, אבל אז שעשית את זה, צריך לבוא לבדוק אם זה בסדר או לא, ואז לתת לך את הרישיון. בקיצור, אתה מושם כעבריין, ואתה נתון לחסדי השופט הקראי, שופטת הקראית, ואני עכשיו, טוב, לא משנה, בקיצור, עוד שנה שיחה האחרונה שלי מהחופש, ואני בדרך לבית המעצר ל...
להסתכלות פסיכיאטרית.
אני רוזה פארקס, אני רוזה פארקס, מה נגיד לך? אני...
כשבא לך אותו אחד ומבקש את הערובה וזה, מה אתה חושב לעצמך? אתה אומר, אולי לעזוב את זה, כאילו די מספיק.
לא, זה סגירה של... לא, זה סגירה של עסק.
לא, אתה אומר, אבל האם שווה להשכח 150 אלף שקל בערובה, או נסגור את העסק, די.
לא היה לי 150 אלף. לא היה לי. זה הכי פשוט. כמה אנשים חושבים שמקומות מרוויחים? כאילו, איפה מספרי? גם... אף אחד מהפקחים, בוא נהיה לי קטע אדיר, איזה פקח בא ונותן לי דוח, בחודשיים הראשונים, נותן לי דוח על, 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 כיסא שישב מחוץ לקו, מי, לקוח הזיז, נתן לי דוח, אמרתי, התחלתי לבכות ממש, אמרתי לו, תשמע, אתה לא מבין, אני לא מבין מה, כמה אנחנו לא מרוויחים פה, הוא אומר, אני יודע, היה לי עסק. עברתי לפקחים, אתה מבין? הוא צודק, למה ל...
חכם.
הבית תמיד מנצח.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. אוי, אתה משאיר אותי בדומייה, זה בעיה. אני רוצה עוד סיפורים כאלה. שוב, נתן עזרת טריגר, אז מותר לדבר סיפורי אימה עד מחר.
קדימה. זה סיפור של חבר שלי.
תמיד אומרים את זה ככה.
לא בדיוק. חבר שלי, לא משנה איך קוראים לו.
בא מישהו לרב, אומר שלי, לרופא, אומר שלי בעיית עינונות. יש לי חבר שלי, סליחה, בעיית עינונות. אז אומר, תוציא את החבר.
בדיוק. בדיוק ככה. אז חבר שלי, לא, זה באמת חבר, יש לו חומוסייה. לא, אני חומוסייה. יום אחד, 10 שנים הוא עובד. 10 שנים הוא עובד. יום אחד, באו אליו פקחים, אמרו לו, יש לו 2 קומות, קומה עליונה הוא מכין את החומוס, קומה למטה הוא מוכר. ומורידים את זה במדרגות, אמרו לו, לא, אתה חייב מעלית.
מה?
מעלית מזון. מעלית קטנה כזאת, שתוריד את האוכל.
אסור להוריד.
אי אפשר שהאוכל ירד. אתה יודע מה יכול לקרות? אתה יודע איזה דברים...
החומוס ישפך על הרצפה.
למשל.
במקרה ה-worst case scenario, כאילו זה נזק של עיכול.
אתה מבין את הנזק הסביבתי ש... החליטו ככה וככה. טוב, עשה בירורים, כמה יעלה לו להתקין מעלית כזאת? ברר, בסוף יצא, מה יצא הכי זול? 10,000 שקל לפקח. זו הייתה מעלית הכי זולה.
כלומר, הרבה יותר זול לשלם את הכנס מאשר...
לא, זה לא היה כנס.
אוי ואבוי. שנייה, אני הייתי עד עכשיו בטוח, באמת, אני לא אומר את זה סתם, שבמדינת ישראל כמעט ואין מקרים של שוחד כזה, בסגנון הזה של מעטפות. אתה אומר לי שזה קיים, כי יש לי חבר, קבלן בנייה, שאמר לי שמאז אולמרט ואולילנד, אנחנו כבר לא נותנים מעטפות, אנחנו עושים הכל חוץ מזה. מזמינים לחופשה בחול, הבן שלי במקרה לומד עם הבן שלו, אומרים יאללה בוא נלך ביחד לחופשת סקי, ושהוא ידע...
זה יפה.
לא, אבל כל מיני דברים יצירתיים. יצירתיים מאוד אפילו.
אני אגיד לך, זה נורא להגיד את זה, אבל אני ממש בעד, אתה מבין?
מה, שוחד הוא, כן. הוא משמן את המערכת.
אם המערכת היא כל כך לרעתי, אז לפחות שיהיה לי איזשהו כיוון לזרז אותה, להפעיל אותה. אני... להשאיר אותי, תבין, זה כאילו מדינה קומוניסטית, אבל בלי העולם שלישי של השוחד. זה לא טוב. אני צריך שזה יהיה, תבין, תן גם וגם לפחות. אפשר עוד סיפור? שוב, חבר.
אני כואב לי.
סיפור של חבר. פתח עסק, התברר לו רגע לפני שהוא פותח, כבר המקום משופץ, וזה התברר לו שהוא חייב, במקום גז, לעשות כל החשמל. בסדר? בדק את החשמל, החשמלה שלו אמר, זה לא מספיק החשמל שיש פה, צריך להגדיל את האמפראז'. סבבה?
לא,
להגדיל את האמפראז'. הלך לחברת החשמל, אמר להם, אני צריך להגדיל את האמפראז'. אמרו לו, אוקיי, אין בעיה. זה עולה 7,000 שקל להגדיל את האמפראז'. זה כאילו, אגב, איך קובעים את זה? זה גם עוד עולם שלם, עולם שלם של תמחור. איך אתה מתמחר דבר שאין לו מחיר?
הם מקצוענים, מי אתה שזזזל במקצוענים? זה התחום.
יש אנשים.
יש אנשים מקצוענים, מנדלבליט כאלה, שזה שיקול הדעת המשפטי שלהם.
איך מתמחרים למשל את החתיכת מדרכה שאני תופס, שאני מושיב אליה כיסאות ושולחנות. כמה זה למטר? לפי מה? מה אתה מדעה? לפי איך? מה? תן לי יותר מזה. כשאני סוגר את זה בחורף, אני מוסיף עוד תשלום על אותה מדרכה כי היא מקורה.
על זה כתבת פוסט, על זה כתבת פוסט יפה, אהבתי אותו.
על ועדת פרגוד.
לפני איזה 3 שנים.
ועדת פרגוד.
נכון, משהו כזה.
כן, אני נלחמתי בוועדת פרגוד. אתה נראה לך באדם פשוט מהרחוב וזה, לא, אני הלוחם. בכל מקרה, הולך לחברת חשמל, אומרים לו 7,000 שקל, מגדילים את האמפראז'. אומר להם, מעולה, מתי תגיעו? אומרים לו, 3 חודשים, חודשיים, 3. הוא אומר, אני כבר משלם שכירות על העסק, רציתי לפתוח עכשיו. אמרו להם, מה לעשות? ככה זה. חוזר לחשמלאי שלו, כולו בסק ואפר יוצא לרבים, אבל וחפוי ראש, אומר לו החשמלאי שלו, פתיר, פתיר, אבל במזומן. פתיר במזומן. תמיר, למחרת הגיע הפקח של חברת החשמל לישראל. למחרת, הוא גם לא היה צריך לעשות את העבודה עצמה, זה החשמלאי עושה. הם רק צריכים לעשות את הסוויץ', את הצ'ק, צ'ק, הקטן הזה, פאף.
הבנתי, זה 7,000 שקל, כאילו להחליף שם את ה...
7,000 שקל זה רשמי.
זה להחליף שם את ה... איך זה נקרא?
נתיך? מה?
כן, את הנתיך, את הפלאג.
משהו, כן, בדיוק. כן. הרשמי זה 7, וכדי להקדים את זה משלושה חודשים למחר...
זה 7 פלוס 1,000.
פלוס מעטפה עם זה, פלוס מה?
כמה זה עלה? אוי אוי אוי.
תראה, גם זה צריך לדעת את המחיר. זה דווקא, זה גאוני בעיניי.
לא, שוחד זה שוק חופשי אמיתי.
זה שוק אמיתי, בדיוק. או, אני רואה שאנחנו רואים את זה. אתה מבין, פה אתה צריך לדעת, אתה לא יכול גבוה מדי, כי אז לא ייקחו אותך. נמוך מדי.
נמוך מדי, אתה פרייר, אתה דמוצף.
אתה לא רוצה.
לא, גם יש סיכון.
בדיוק, בדיוק.
השם שלך יוקר.
תוספת סיכון. אז זה מוציא, אבל זה מתייצב בדיוק על הנקודה שזה כואב לך, אבל אתה תעשה את זה. Unbelievable.
לא כמו ארובה.
לא כמו רובה, לא.
האמת, בכלל אפשר להגיד שכל התחום הזה של תכנון ובנייה בישראל, כמעט אי אפשר לבנות באופן חוקי. ספרנו על ועדת פרגוד, זה דווקא סיפור שאהבתי מהפייסבוק.
מתברר שכדי לסגור את המקום בחורף, מותר לי להושיב בחוץ. יש מדרכה ומותר לי להושיב שם אנשים, אני משלם על זה כמובן, פר מטר, אבל אם אני רוצה לסגור את זה בחורף, מתברר שזה מסובך. זה לא מסובך באמת, כן? אני יכול לשים שם מין, איך קוראים לזה? מין בד נגלל כזה, שיורד כלפי מטה, ולסגור את זה עם בד, וזה נורא יפה, הכל בסדר, כולם שמחים, אבל אסור. העירייה, המחלקת רישוי עסקים בעירייה, קובעת באופן מאוד מאוד מדויק, איזו סגירת חורף מותר. אתה יודע,
כלומר, מותר זכוכית, מותר אסבסט, מותר...
לא, זה צריך להיות אלומיניום עם פרופיל בלגי, זכוכית בגודל מסוים, זה ברמה של כאילו מי שהכתיב להם, זה היבואן. זה ברמה כזאת, עכשיו, זה עולה, במקום שזה יעלה לי 5,000 שקל, זה עולה 35,000 שקל, 36,000 שקל, סליחה, לי עלה הדבר הזה, פלוס כל שנה עוד 12,000 על יחסון הרכבה ופירוק. כי זה 50,000 שקל לפתוח את היומית. אוקיי, בסדר, אין מה לעשות, ביררתי, אין מה לעשות, זה עיריית תל אביב החליטה שזה...
לכם אין בכלל חורף בתל אביב, מה אתה מתלונן? אתה יכול לפתוח בלי סגירות חורף.
זה מה שעשיתי בסוף, אבל מסיבות אחרות, לא משנה. עשיתי את הדבר... אוקיי, אבל אז מתברר שגם כשאתה מוכן לעשות את כל מה שהם זה, אתה לא יכול פשוט לעשות את זה, צריך הגשה של אדריכל. אדריכל, פאקינג, אדריכל, אוקיי, לוועדת פרגוד. עכשיו, ועדת פרגוד לא מתכנסת.
כשאורי מבקש.
אף פעם, כן. א', אי אפשר לדעת מתי מתכנסת. זה קצת כמו, אתה יודע, האילומינטי. אתה לא יודע מתי מתכנסים, אתה לא יודע אם הם קיימים, אבל לא תוכל להתקדם בלעדיהם. ואז הם מתכנסים, זה היה חודשיים קדימה, יש תאריך, ואתה מקווה שתעבור את הוועדה, כי החורף, אתה יודע.
החורף לא מחכה לוועדה.
הם לא מסונכרנים. הם לא פועלים באותו מישור שלנו. הם במישור שלהם.
כמו הפקח, שעזב את העסק העצמאי, והצטרף לכוחות ה...
וכל זה, איננו שווה לי. אבל עם האטיטיוד שלהם, פה אני נשבר. כשאתה מגיע לשם, מתייחסים לך כמו מטרד, כמו עבריין ומטרד במחלקות ובזה והמנהלים ופשוט
אבל עוד שנייה עיריית תל אביב עוד עירייה שאפשר לדבר בשבחה, היא אוהבת עסקים, או כל העיריות בארץ הן עיריות שאוהבות עסקים, כי אתם משלמים ארנונה הרבה הרבה יותר גבוהה מאשר...
למה אמרת את זה? זה לא נכון.
아, לא, לא, אני אומר...
זה מטורפת, אבל לא עבוד, הם, הם לא
עבוד עסקים. הם אמורים לאהוב עסקים.
לא, לא, להפך. תל אביב זה כמו הבחורה הכי יפה בזה. היא לא צריכה להשקיע במחזרים. תמיד יהיו. וכל אחד ישלם מההתחלה את הכל. אז היא לא צריכה אחד לקראתי. להפך, לא מתאים לך? סגור, יבוא מישהו אחר. 3 דקות המקום נתפס על ידי מישהו אחר. מה אכפת לרישוי עסקים אם זה אני או הוא? הכסף יזרום. להפך, אני, המצב בתל אביב הוא ממש לרעת העסקים. מישהו סיפר לי שהוא הלך לפתוח איזה פאב בקרמיאל או משהו. לא משנה, עזוב. עזוב את הפרטים. אבל הוא נכנס לרישוי עסקים בעירייה, הגישו לו קפה. אמרו לו, מה נשמע? תודה, טוב שבאת. נשמח לשתף פעולה איתך.
זו זכות לתת שירות.
זכות לתת שירות. בתל אביב, לא, לא, לא.
אוקיי, הוכחת את הטענה, השאלה שלי חוזרת. אני רוצה עוד סיפורים. אני רוצה עוד סיפורים. זה באמת עצוב, אני חייב לומר, כאילו, אני בכלל לא מדבר רגשית בפרק. לא, אין לי מה לומר, זה כל כך עצוב.
אני מייצר משרות, אני מעסיק אנשים, אני מפרנס את המשפחה שלי, אני לא נטל על
זה. את זה אבל לא צריך להסביר למאזינים שלה למשמעות, אבל אתה בסוף, כל אחד ש... אני חושב כל אחד שהולך ברחוב, רוצה שיהיה המבורגר נחמד ברחוב, רוצה שיהיה פלאפל, רוצה שיהיה חנות בגדים, הוא רוצה את הדברים האלה. בסוף, סתם תשימו לב, אם תסתובבו קצת בתל אביב, ברחובות שבהם אין חזית מסחרית, כלומר שבהם אין חנויות בקומה הראשונה, אלה הקומות הלמודים, זה הרחובות שאף אחד לא מסובב, הרחובות הלא כיפים. אבל דווקא באלנבי ובביאליק ובבוגרשו ובכל המקומות האלה ועוד 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 רחובות ודיזנגוף, זה רחובות שמלאים בחנויות, וחנויות בסוף מייצרות עושר לאנשים, בין אם סובע בבטן, טעים בחייך,
כן.
או פשוט זה שאתה הולך ואתה יודע שתמיד יהיו אנשים שם, זה רחובות יותר בטוחים גם.
נכון.
תמיד אתה תתתה את האזור ליד המסעדה שלך, ואם יש שם בניין הלמודים, אז זה גם סתר מלוכלך, נטוש, בלי אור בשעות החושך.
אבסולוטלי.
מה הפן? כאילו, זה כל כך עצוב לשמוע את הסיפורים האלה, באמת.
מאוד מאוד.
אין לי מה לומר.
מאוד מאוד עצוב. מאוד מאוד. ואין, גם אין לך מי ש... זאת אומרת, אני מנסה לחשוב על איזה נס צריך לקרות כדי שמשהו ישתנה בתחום, משהו מז'ורי ישתנה.
משהו לא ישתנה בחודש האחרון?
לא קשקוש.
עם הרפורמה של הילד שקד והביר קרה של ביטול חלקי של רישוי עסקים, נגיד למשרד עורך הדין. הם לא צריכים רישוי עסק יותר. או ספר, לא צריך יותר רישוי עסק. כל מיני עסקים שבאמת...
נפלא, נפלא.
אין להם מנדף, אין להם זה.
מנדף.
מנדף.
למרות שמנדף זה יותר הגיוני באמת, אתה צודק. וואלה, אוקיי. נפנה לב שלום קור. אני מברך על כל צעד בכיוון, אבל שוב, צר עולמי כעולם נמלה, ברגע שמישהו יעשה משהו בתחום המסעדות, זה יהיה פלאי. שוב, הדרישה היא כזו שהיא נוגדת את המציאות. הרי איפה הכסף? הכסף, הבעיה הכלכלית, כן? התוכנית העסקית של כל עסק בתחום, כל עסק בכלל, בתחום המזון, הבור הכי גדול זה שכר דירה.
באמת?
כן. כן, 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 כן.
לא האוכל, ולא ארנונה, ולא...
זה דברים, זאת אומרת, אם אתה לא יודע לעשות אוכל, בסדר, אז אתה תקשה בכל מקרה, אבל אם אתה יודע לעשות...
החומרי גלם.
לא, החומרי גלם בסוף אתה מתייצב על... אם אתה עובד סביר, אז אתה תנוע באזור ה-30 וקצת אחוז, חומר גלם. ואם אתה איטלקי ופיצה וזה, פחות מזה. בסדר, ידוע. אבל הדרישות הבסיסיות, נניח, אתה לא יכול לעשות המבורגר בפחות מ-50 ומשהו מטר. למה?
על פי רישוי עסקים.
כן, למה? למה? למה?
ואתה צריך גם בטח מחסן, נכון? אתה חייב מחסן.
מחסן, שירותים, גודל של מטבח ומדורים. כי רישוי עסקים, כמו הגנום, מאוד מקפידים שכל מדור יהיה מדור. יש מדור בשר, יש מדור בעלי כנף, יש מדור ירקות, יש מדור דגים, יש כל דבר שאתה רוצה לעשות, אתה צריך מדור בשביל. מדור זה אומר יחידת נרוסה של 2 מטר, עם קיור 45-45, עם קירור למטה, עם שטיפה, נפרד שלא, שלא. אני לא יכול, אתה יודע מה יכול לקרות? אתה יודע מה יכול לקרות? איזה אסון הומניטרי בינלאומי נמנע בדרישה הזאת, שבשר ואוף לא יהיו ביחד באותו מקום. אפילו אם אני אפריד, יש לי 4 דלתות למקרר, או 3 דלתות, אני אגיד נניח, פה אוף, פה בשר, לא. לא.
זה נקרא, דרך אגב, למי שצריך להתחבר לרעיון, זאת רגולציה על תהליך ולא רגולציה על תוצאה. זאת אומרת, רגולציה על תוצאה, בסוף תבוא ותגיד, אוקיי, בוא נבדוק את ההמבורגרים שלך, בדיקה מדגמית, או אפילו נביא פקחים כל יומיים,
כן.
שזה המון, פה כל יומיים להביא, ואם פעם אחת בביקורת נמצא איזשהו חשש לסערה,
כן.
אז נסגור את העסק, נתחיל כנס של 100,000 שקל, כן. נהרוג אותך.
כן.
אבל רגולציה על תהליך אומרת, לא, יש שיטת ייצור, ויש שיטת ייצור שלנו, של הרגולטור, ולא אכפת לנו אם היא מועילה או לא מועילה, אנחנו לא ניתן לשוק למצוא דרכים יותר מועילות, לעשות את התהליך הזה בצורה יותר טובה, יותר מועילה, יותר בריאה. דרך כלל יכול להיות שזו שיטה לא מספיק בריאה. 2 מטר, 2 מטר, 2 מטר, יכול להיות ששיטה יותר בריאה, היא לעשות אותו שיש, שינוקה פשוט הרבה יותר פעמים ביום, ואז יהיה יותר בריא, ואף אחד לא יודע את זה. כי הרגולציה על תהליך ולא על תוצאה.
לא, לא, לא. זה, כל זה נכון, אבל המרחק בין איך שהרגולציה על תהליך נראית כרגע, לבין מה שאפשר לעשות בלי שום סיכון ושום דבר, הוא אינסופי. הוא אינסופי. אתה מבין? זה לא כאילו אמרו, טוב, אנחנו ניקח עוד 10% מרווח ביטחון, כי אנחנו לא יודעים. לא, אנחנו ניקח 275% מרווח ביטחון, באופן שייקר לך את תחילת החודש, באופן, גם את ההקמה, וגם כל חודש, אתה משלם על זה. ואת זה אתה צריך לגלגל על הלקוחות, אבל כמה הלקוחות יכולים לספוג? נו, זה הרבה יותר גרוע מאלף ואחד דברים, כי זה ממש בקירות, זה על ההתחלה, זה על הבלטות. אתה חייב לתת להם את הליטרת ה-55 מטר שלהם, או כמה שזה לא יהיה. עכשיו, החנויות בתל אביב לא בנויות בגודל הזה. ולמי שהיה בארצות הברית פעם, נלך בניו יורק, וראה פוטראק עומד ברחוב ומוכר המבורגרים,
מה הם פוטראקים?
על 8 מטר רבוע. ואנשים לא מתים, לא מתים כל יום שם בהרעלת זה, לא יאמן. כל יום זה עובד, מיליונים של אנשים אוכלים, כל יום.
אנשים צריכים לראות את הפנים שלי, באמת, אני כאילו מזועזע.
ואני אומר, רגע, אבל אז למה אתה אומר לי שאני צריך 55 עם 4 מדורים שונים? תגיד לי, אתה מטומטם? לא, באמת, אתה כאילו ישראלי הבין איזה משהו בתחום הסניטציה וההיגיינה שארצות הברית של אמריקה לא שמעה עליו? מה זה השקר הזה? זה אפילו לא של התהליך. זה כלום, זה איפשהו שם.
אתה יודע, מישהו ניסה לעתור על זה, משהו?
אני עכשיו בדרך לזה, תירה מנהלית, אבל על משהו אחר. זה מלחמה, זה אין לי, לא היה לי, אני לא חושב שהיה לי רגע אחד, מרגע, אני כבר 5.5 שנים בהמבורגרים, שלא הייתי באיזשהו מאבק עם איזושהי רשות על משהו. ואני לא אוהב לריב עם אף אחד או שום דבר.
לא, אתה...
אני אדם שוחר שלום.
אתה סטנדאפיסט.
ושוחר שלום.
אוי. תראה, אני חושב שלא כדאי לסיים את הפרק הזה בנימה אופטימית.
לא, 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 להשאיר את זה ככה.
להשאיר את זה ככה.
מדמם.
אז אנחנו יושבים, אנשים לא יודעים, אנחנו בכנס החרות כרגע.
כן.
בבורסה נראות הערך, מאחורינו רואים את המסחר רץ, וזה כפתור פרובנציאלי של תחילת מסחר, אני אצלם את זה, אני אעלה לטלגרם, תסתכלו. נכון לתאריך ה-14 ביוני, וזהו. בנימה ממש לא אופטימית זו, אני כל כך עצוב מהדברים שאתה מספר, ואני מקווה שזה ישתנה, אני גם לא יודע איך לשנות את זה מעבר, פשוט לפטר את הפקידים האלה ולעשות איזה רפורמה כללית בכל התחום הזה של רישוי עסקים ורשויות מקומיות.
אתה בעצם רציני, תבין, ההצעה שלי זה שכל פקיד יצטרך פעם בחמש שנים
להקים עסק.
להקים עסק.
אבל אתם חוזרים לפקידים ו...
תקים עסק, לא, ואז תלוי. אם הצלחת, אתה יכול לחזור. או להישאר, מה שאתה מעדיף. אם נכשלת, אתה לא חוזר. תעשה את זה פעם אחת.
איפה אתה גר?
שלום, שלום, אני גר בתל אביב.
תל אביב, אז אולי תרוץ
לרשות העיר.
זה רשות העיר, כי חברי מועצת העיר הם גם לא עושים יותר מדי, זאת אומרת, הם לא יכולים לעשות יותר מדי.
זהו,
כי הקואליציה מקצה לקצה, בעיה. אז יאללה, תרוץ.
האמת שחולדאי תכף זה.
יש לך כיפה לבנה, זה נראה שאתה חילוני.
נכון.
יופי. אורי מלמד, היה תענוג.
תודה רבה.
אני אחב לאכול.
ביי.
ביי.